שלום תלמידים, שמי יצחק מזור, אני מורה לשפה ואני גר בחריש. אני מאוד שמח שאתם פה איתי ושמח מאוד להמשיך ללמד אתכם על הנושאים החשובים שלנו. הנושא שאנחנו נמשיך בו היום, למה אני אומר נמשיך? כי בעצם למדנו בחלק א' על הנושא של צמחים מוגנים בארץ ישראל. היום אנחנו נגיע לחלק השני שלו, חלק ב'. אוקיי, אז מה הייתי רוצה שנביא? קודם כל תצטיידו במחברת וכלי כתיבה. תשבו לכם בפינה שקטה ויהיו לכם כוס מים בצד, תתארגנו 30 שניות וקדימה. אוקיי, אני מקווה שאתם כבר מוכנים, מחברת, כלי כתיבה, יושבתם באיזשהו מקום שקט ואתם מורכזים בשיעור. אז בואו נתחיל. אז מה נלמד היום? אנחנו קודם כל נסיים לקרוא את הטקסט שלנו שהתחלנו בחלק א', אם אתם זוכרים, הטקסט הוא על צמחים מוגנים בארץ ישראל, אנחנו נסיים אותו היום ואנחנו גם נפיק ממנו מידע חדש. דבר נוסף, אנחנו נלמד ביחד על הקשר בין האיסור של לא תשחית או בל תשחית לצמחים מוגנים, מה שלמדנו. אנחנו נכיר ביחד טקסט שנקרא טקסט טיעוני, אוקיי? ונציג פרסומות וכרזות, ואנחנו גם נכין שלטים וכרזות שכנוע בנושא של צמחים מוגנים. בסדר? זה מה שאנחנו נעשה היום, בואו נתחיל. קודם כל אני רוצה שנחזור על מה שלמדנו פעם שעברה, נחזור על הקטע האחרון, אם אתם זוכרים, זה הפסקה השלישית שעצרנו בה בשיעור שעבר, חלק א', מדברים פה בעצם על צמחי בר ועל בעלי חיים שאנחנו רוצים בעצם להגן לא רק על צמחי הבר שלנו, אלא גם על בעלי החיים. אני עוד פעם חוזר על הקטע, אנחנו נפיק ממנו גם מידע חדש. אוקיי, אז בואו תהיו איתי. כולם יודעים שהצמחים לא נועדו רק ליופי, והתועלת שלהם אינה רק לבני האדם. הצמחים מהווים מקור מזון לבעלי חיים רבים, ולעיתים גם משמשים להגנה עליהם. פה אנחנו בעצם רואים על היעלמות צמחי הבר שמעמידה בסכנה גם את בעלי החיים. אנחנו ממשיכים. בעלי החיים אינם מסוגלים לייצר בעצמם את חומרי המזון הדרושים לגופם. הם קולטים את המזון מן הסביבה, וחלקם תלויים בצמחים כדי להתקיים. היעלמותם של צמחי הבר העמידה בסכנה גם את בעלי החיים. ראינו את זה כבר פעם שעברה, רק חזרתי על הדברים. פה אנחנו בעצם רואים שהרעיון המרכזי הוא היעלמות צמחי הבר, שהיא מעמידה בסכנה גם את בעלי החיים. אנחנו עכשיו נמשיך, את זה עדיין לא ראינו, אנחנו נפיק עכשיו דברים חדשים מהקטע הבא. שימו לב, עכשיו אנחנו לומדים על חוק ערכי הטבע המוגנים. בסדר? אנחנו נראה את הדבר, אנחנו נעמוד על הרעיון המרכזי, שאנחנו עכשיו נקרא אותו ביחד, ואנחנו נראה באמת מה נעשה כדי שהחוק הזה של ערכי הטבע המוגנים יישמר, ונראה גם האם החוק הזה נחל הצלחה, הוא בעצם הצליח, הוא שימר באמת את הצמחים ואת בעלי החיים. בואו נראה ביחד. על כן, היה צורך דחוף למצוא פתרון לבעיה. ברור היה כי הדרך הטובה ביותר לאפשר את המשך פריחתם של צמחי הבר היא הגנה על השטחים הפתוחים ועל בתי הגידול הטבעיים שבהם צומחים צמחי הבר. אוקיי, עכשיו ראינו בעצם פה שהרעיון המרכזי בקטע הוא הפתרון לבעיה שלנו, נכון? הפתרון לבעיה הוא בעצם מה? לחוקק חוק להגנה על צמחי הבר. בסדר? אתם יכולים לרשום את הדברים ונמשיך לדבר הבא. שימו לב, אנחנו עוברים לחוק עצמו. לכן, בשנת תשכ"ה הוחלט לחוקק חוק להגנת צמחי הבר. החוק נקרא חוק ערכי הטבע המוגנים. חוק זה מפרט את מיני הצמחים שאסור לקטוף, לעקור או למכור. בחוק יש התייחסות גם לצורך לשמור על חיות הבר. לא רק על צמחי הבר כמו שראינו, גם על חיות הבר אנחנו צריכים לשמור. אז הרעיון המרכזי הוא בעצם פה, לחוקק חוק, להגן על צמחי הבר וגם על חיות הבר. אז רשמתם לעצמכם את הרעיון המרכזי של הפסקה הזאת, בסדר? אנחנו עוברים לדבר הבא. הפסקה האחרונה בעצם היא ככה. כדי שתושבי הארץ יקיימו את החוק, יצאו אנשי החברה להגנת הטבע יחד עם אנשי רשות שמורות הטבע במבצע משותף. מהו המבצע? החברה להגנת הטבע פרסמה מודעות ושלטים המסבירים את חשיבות החוק. היא אף רתמה למשימה אלפי גננות ומורים שיסבירו לתלמידיהם את החוק החדש. אוקיי? אז פה אנחנו רואים את המבצע שעשו ביחד אנשי החברה להגנת הטבע ואנשי רשות שמורות הטבע, מה ואיך להביא את המידע הזה החשוב לכולם, וכמובן ראינו שהם רתמו למשימה את כל הילדים, על ידי מי? על ידי הגננות והמורים. מבצע להגנה על צמחי הבר. בואו נמשיך. רשות שמורות הטבע הייתה אחראית על אכיפת החוק. אכיפת החוק זה הכוונה לראות שהחוק הזה באמת מה? אנשים שומרים עליו ולאכוף. המבצע נחל הצלחה. נכון? שאלנו האם המבצע נחל הצלחה? אנחנו רואים שכן. מבוגרים וילדים הבינו את חשיבות השמירה על צמחי הבר כדי שכולם יוכלו ליהנות ממראם. המבצע הזה הביא להפסקת קטיפתם של צמחי הבר המוגנים. אז הנה אנחנו רואים שמה? שהמבצע אכן נחל הצלחה, וזה באמת הביא להבנה גם למבוגרים וגם לילדים של חשיבות השמירה על צמחי הבר. אנחנו עכשיו נראה קטע נלווה. אתם זוכרים מה זה קטע נלווה, נכון? עד עכשיו ראינו את הקטע המרכזי שלנו. אנחנו רואים עכשיו קטע נלווה, ולפני שנקרא אותו, אנחנו נסתכל, זוכרים, על התמונה הנלווית, ונראה את הכותרת, התמונה בכותרת, מרמזות לנו על מה אנחנו עתידים לקרוא. בסדר? אז בואו נתחיל. הכותרת היא בל תשחית. זוכרים מה זה בל תשחית, נכון? הציווי של התורה לא להשחית דברים שניתן ליהנות מהם. אז בואו נקרא. בל תשחית הוא איסור בתורה על השחטת דבר שבני אדם יכולים ליהנות ממנו. האיסור מופיע בחומש דברים. לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות. אוקיי. אז מה אנחנו רואים בקטע פה, בפסקה הזאת? אנחנו רואים בעצם את האיסור להשחית דברים שאפשר וניתן ליהנות מהם. אוקיי? אז זה הרעיון המרכזי של הפסקה הזאת. אנחנו נעבור לקטע נלווה מספר 2. ושימו לב, כשיוצאים למלחמה על עיר מסוימת, אסור לכרות את עצי הפרי הגדלים בה. הקדוש ברוך הוא נתן לבני האדם אילנות כדי לענות מפירותיהם, ואין לכרות אותם או לחבל בצמיחתם. זאת אומרת, אנחנו רואים פה את הטעם, או יותר נכון, את הסיבה לאיסור הזה של בל תשחית. בסדר? נעבור לדבר הבא. פה אנחנו רואים בעצם את האיסור כמו שהוא מופיע בספר החינוך. ספר החינוך הוא כמובן, כידוע לכם בטח, הוא ספר שבעצם מפרט לנו ומרחיב את מאוד מאוד את היריעה על מה? על מצוות התורה, על כל תרי"ג המצוות שלנו בתורה. הספר החינוך כותב על המצווה הזאת של בל תשחית, הוא כותב כך. סיבת המצווה, מה הסיבה למצווה? בואו נראה. סיבת המצווה היא להרגיל את האדם לעשות רק דברים טובים ולהתרחק ממעשים של השחתה וקלקול. שימו לב מה כותב ספר החינוך. כך היא דרך הצדיקים שאינם מאבדים, הכוונה משחיתים, אפילו גרגיר של חרדל בעולם. ואם יוכלו להציל, יצילו כל דבר מהשחית. הכוונה מלהשחית אותו. זה הלשון של ספר החינוך. לשון אדירה ומאוד מאוד מלמדת אותנו. אז איזה מידע הפקנו ביחד מהפסקה הזאת? תחשבו, תכתבו את המשפט הזה במחברת שלכם. בסדר? נתן לכם כמה שניות לשם כך. אוקיי, אז רשמתי לעצמכם איזה מידע ראינו בכל הדברים, ובפרט מלשונו התאורה והמאוד מאוד משמעותית של ספר החינוך, אז כמובן סיבת איסור בל תשחית הוא להרגיל את האדם לעשות טוב, לא להשחית, לא לחבל, לעשות טוב. אוקיי, אז אנחנו נעבור לקטע נלווה מספר 2. שימו לב, הקטע הזה לקוח ממדרש, מדרש חז"ל. המדרש הזה מופיע בקהלת רבה פרשה ז', מדרש נפלא ביותר, בואו נתעמק בו. המדרש אומר כך, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו, נטלו זה הכוונה, לקח אותו, והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי, כמה נעים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי, בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך. וואו, איזה מדרש מפעים. נדרש עם המון המון אחריות, למי? לנו בני האדם. אז מה אתם אומרים? איזה מידע יש לנו פה מהקטע הזה, מהמדרש הנפלא הזה? אז מה מטרת המדרש הזה? תכתבו לעצמכם, אתן לכם כמה שניות נוספות. אוקיי, אז כמובן המטרה של המדרש הנפלא הזה זה בעצם להגיד לנו בני האדם ולעורר בנו את המודעות הזאת של מה? של האחריות העצומה והגדולה שיש לנו כבני האדם לשמור על העולם שהשם ברא. לשמור על העולם, זה אחריות שלנו, לא של אף אחד אחר. אם אנחנו מקלקלים, מי יתקן? אנחנו אחראים על זה, אוקיי? אז זה הציווי של השם יתברך שמצווה אותנו לשמור על מעשיו. בואו נעבור לדבר הבא. אנחנו רואים, השמירה על החי והצומח זה ציווי של הקדוש ברוך הוא. אז בואו נראה, מה למדנו? בואו ננסה לסכם ככה, סיכום ביניים. נענה על השאלות האלה במחברת, אני אקריא לכם את השאלות, תרשמו אותן, ואתן לכם שתי דקות לענות, אני רק אקריא את השאלות. שאלה ראשונה, מה הקשר בין איסור בל תשחית לקטע של צמחים מוגנים בארץ ישראל? תרשמו לכם. שאלה שנייה, מה כולל החוק הזה של שמירה על ערכי טבע מוגנים. מה הוא כולל? ראינו את הדברים, תעברו עליהם, תרשמו במחברת שלכם, שתי דקות עבודה ונתראה. אוקיי, אז עניתם על השאלות, בסדר? על שני השאלות האלה שראינו, על שתי השאלות. אנחנו נעבור לדבר הבא. עכשיו, אם אתם זוכרים, כמו שראינו בתחילת השיעור, אנחנו עכשיו, כמו שראינו, על מי האחריות מוטלת לשמור על הסביבה? עלינו. ולכן, אנחנו עכשיו נתגייס בשביל מה? לשכנע את כל הסביבה שלנו ואת החברים בכיתה, איך אנחנו יכולים לשכנע את כולם, את כל תלמידי בית הספר, להיות שותפים פעילים בשמירה על הסביבה, על הצומח, על החי, על הסביבה שלנו. בסדר? איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נראה תכף, אבל תזכרו, דיברנו על זה. אנחנו, כמו עשתה את המבצע, החברה להגנת הטבע, עם רשות הטבע והגנים, עשו את המבצע ביחד, אנחנו גם יכולים, בואו נראה עם מה. אז בואו נראה, יש לנו פה טקסטים שונים ומגוונים מאוד, למטרה של טיעון ושכנוע. אנחנו נתרכז, כמובן שיש המון המון סוגים, יש פרסומות, יש כרזות, יש מודעות וכן הלאה, אנחנו כעת נתרכז על פרסומת. בסדר? אנחנו נראה איזושהי כמה פרסומות שמוצגים לפניכם עכשיו, ואני רוצה שתחשבו רגע, אני אתן לכם כמה שניות לשם כך, תסתכלו על הפרסומות שיש לכם ותגידו לעצמכם איזה פרסומת ככה תפסה אתכם, ומשכנעת יותר מבחינתכם, בסדר? קחו לעצמכם כמה שניות, תעברו על הדברים, ונמשיך. אוקיי, אז הסתכלנו על הפרסומות שיש פה, ראינו שיש פרסומות עם כל מיני מה, גוונים וצורות ונראות אחרת, תמונות, יש כאלה ככה עם פקודות, עברתם על הדברים? אני רוצה שעכשיו אנחנו נסתכל, הרי מה המטרה שלנו? אנחנו עכשיו רוצים לבנות בעצמנו ולהכין בעצמנו, בסופו של דבר, בסוף השיעור, כרזה או פרסומת ביחד לכיתה, לתלמידים, לסביבה שלנו, בסדר? אז אני רוצה עכשיו שתחשבו על רעיונות בדומה מאוד למה שראיתם, אבל ככה, רעיונות משלכם, בסדר? המטרה של הרעיונות האלה זה כמו שאמרנו, למטרה של טיעון ושכנוע, איך אנחנו יכולים לשמור על הסביבה. אז תחשבו ותכתבו את זה במחברת שלכם, איזו פרסומת משכנעת יותר, למי היא מיועדת, תחשבו גם על זה, למי זה מיועד כל פרסומת, מה היתרונות והחסרונות של כל מודעה, בסדר? תכתבו רעיונות, תן לכם 3 דקות לשם כך, ונחזור. אוקיי, אז כמו שראיתם בפרסומות שראינו, כדי לשכנע את הנמען, מה זה הנמען? זה בעצם האנשים שאנחנו פונים אליהם, השתמשנו במגוון אמצעים. הפרסומות האלה בעצם השתמשו בהמון המון אמצעים. למשל, הם פנו ישירות, אנחנו רואים בזה פה מולנו, הם פנו ישירות על ידי שימוש בציווי, צל הנוף, אך אל תקטוף, שיש פה גם או שאלות ותשובות. למשל, תמיד רצית לשמוע על איכות הסביבה ולא ידעת איך? זאת אומרת, פונים למה? לשכל שלנו, כן? יש פה גם משפטי עזרה, אסור לכתוב פרחים. יש פה הצגת עניין כאמת כללית, למשל, להציל את הסביבה. יש פה גם אמצעים חזותיים ללא מילים, נכון? כמו שאנחנו רואים פה בתמונות פה מולכם, נכון? יש פה כל מיני בעצם אמצעים. אנחנו שאלנו אתכם מקודם איזה רעיון ככה תפס אתכם, לדעתכם מאוד משכנע, וכמובן, כמו שאמרנו, רעיונות גם משלכם. אני מקווה שכבר עשיתם את הדברים. ונראה ככה כל מיני דוגמאות מקודם, ממה שראינו מפה, ונעבור עליהם דבר דבר, אחד אחד. אז קודם פה אנחנו רואים פנייה ישירה לנמען. אנחנו רואים בפרסומת הזאת שיש פה בעצם פנייה ישירה. צל הנוף, אך אל תקטוף. אז מה אנחנו רואים? מדוע הכותב פונה ישירות אל הנמען? למה? מה המטרה? כדי להתקרב אליו, נכון? להתיידד איתו, ובכך לשכנע אותו לבצע בעצם את ההוראה. יש כאן גם סימן קריאה, נכון? כי זוהי הוראה על תקטוף. אבל מדוע המשפט הזה משכנע? מה אתם אומרים? למה הוא משכנע? אז כמובן, יש פה קודם כל, מה אמרנו? יש פה איזושהי, הוא קליט מאוד המשפט, נכון? שמתם לב? למה הוא קליט? פה הוא בעצם משפט בחרוזים. צל הנוף, אכל תקטוף, הוא קליט. והוא גם פונה באופן ישיר לנמען, כמו שאמרנו, כמו שראינו מקודם. כרזה של שכנוע צריכה לפנות לא רק לשכל, אלא גם לרגש. ככה שתתפוס את הנמען, שתגרום לו בעצם לרצות להקשיב. בוא נעבור לדבר נוסף. כמו שראינו, יש בו חרוזים, הוא קליט, המילה נוף מזכירה לנו יופי והנאה. כרזה של שכנוע פונה, כמו שאמרנו, לרגש ולשכל, ולצרכים ולרצונות. שימו לב גם בתמונה על האווירה השמחה שבכרזה. בואו נעבור לדבר נוסף. פה אנחנו רואים כרזה שבעצם פונה אל הנמען בשאלה כדי לעורר את הסקרנות שלו. מהי השאלה? תמיד רצית לשמוע לחוץ הסביבה ולא ידעת איך? או, זה מעורר את הסקרנות. גם התמונה היפה והנעימה לעין יכולה מאוד להשפיע על הקורא. אנחנו גם רואים פה דבר נוסף ובעצם דרך ואופן נוסף לעורר את הקריאה ולרצות לדעת ולשכנע את הקורא. עוד דבר, סיסמה שקל מאוד לזכור, להציל את הסביבה, נכון? וכמובן, יש פה גם אמצעי חזותי שמעניק תחושה מאוד מאוד נעימה, הבעות פנים נעימות, יד מגישה זר פרחים, נעימות מאוד מאוד גדולה שיש פה בכרזה הזאת. דבר נוסף, כתוב פה, נא לא לכתוב פרחים, משתמשים בלשון בקשה, נכון? אין פה איזשהו ציווי ככה שהוא מאיים ודורך אותנו, אלא מאוד נעים, נא לא לכתוב פרחים, בבקשה. וכמובן, האמצעי חזותי שמעניק תחושה מאוד מאוד נעימה, פרחים פורחים, פרפרים וכן הלאה. אופן נוסף שראינו בפרסומות הללו, יש פה בעצם פקודה, שכנוע באמצעות משפטי עזרה. המודעה נכתבה על ידי חיים אלפרין, שמי הוא היה? הוא היה מפקד המשטרה בתל אביב לפני כ-100 שנים. שימו לב לסגנון של המודעה. היא משכנעת, יש בה נימוקים, זו פקודה, כמו שאומרת הכותרת, לא טקסט למטרות טיעון ושכנוע, יש פה צריך, אסור וזהו, נכון? יש פה סימני קריאה, יש פה פקודה, יש פה הדגשות של המילה, איזו מילה תמיד תמיד מודגשת בכל משפט, נכון, המילה אסור. יש פה בעצם פקודה וזה גם סוג של שכנוע, לדעתי זה גם משכנע מאוד. אז בואו נסכם, מה למדנו על פרסומות וכרזות? שימו לב שבשלטי פרסומת ובכרזות משתמשים במשפטים קצרים, בסיסמאות, בסימני שאלה, בסימני קריאה, במילים שהן מודגשות. צריך לזכור שלאנשים שחולפים על פני השלטים, הם עושים את זה בשברי שנייה, נכון? אין זמן באמת לעמוד, לעצור ולקרוא טקסטים ארוכים. לכן, על המסר שלנו להיות קצר וקולע. בסדר? זה מה שעושים בפרסומות וכרזות. עכשיו אנחנו נתרגל. אנחנו נבדוק כרזה שאנחנו כתבנו, כבר הבאתי לכם קצת זמן לפני כן, אני רוצה שאנחנו עכשיו נשתפשף בזה ונתרגל את זה. בשיעור הקודם נתבקשתם לכתוב שלט, שאותו ניתן יהיה לתלות בכניסה לאתרי הטבע. אתם זוכרים בשיעור בחלק א', אחרי שלמדנו איך כותבים טקסט למטרות של שכנוע, תבדקו את השלט הזה שכתבתם בחלק א', ושימו לב לנקודות הבאות. שימו לב, האם השלט פונה לנמען, הוא פונה אליו, האם יש בו שאלה, האם יש בו סימן קריאה, כמו פקודה או איסור, האם יש סיסמה, קליטה כזאת, האם התייחסתם לצבעים, לאיורים ולתמונות, זוכרים? אז תביאו את הדברים בחלק א', תסתכלו, תבחנו את עצמכם על פי המכוון הזה, על פי השאלות האלה, תן לכם שתי דקות, אם צריך כמובן לשנות, לסגנן מחדש, השתי דקות האלה יעזרו לכם, קדימה לעבודה ונחזור עוד מעט. אוקיי, יפה מאוד מאוד תלמידים, אני מתאר לעצמי שכבר כתבתי לעצמכם את הדברים וראיתם, אולי סגננתם מחדש את השלטים שלכם ואת הפרסומות. אני רוצה שתיקחו את הדברים האלה ותביאו אותם לכיתה, תציגו אותם בפני החברים שלכם ותגידו להם האם זה משכנע אותם. אתם יכולים דבר נוסף לעשות, אתם יכולים גם לשלוח את זה לחברה להגנת הטבע ולהגיד להם, בבקשה, להציע להם להשתמש בכרזות שעשיתם. בסדר? אז בואו נסכם את השיעור ונראה מה למדנו היום. אז למדנו וסיימנו לקרוא את הטקסט שלנו של צמחים מוגנים בארץ. למדנו על חוק ערכי הטבע המוגנים. למדנו גם על הקשר בין האיסור בל תשחית לצמחים מוגנים. ראינו כמובן את זה מתוך מה? מתוך ספר החינוך. ראינו את המדרש הנפלא של אחריות האדם על העולם. דבר נוסף, מצאנו מתוך פרסומות ושלטים מאפיינים של הטקסט הטיעוני. ראינו טקסט הטיעוני, ראינו איך בעצם זה בא לשכנע את הקורא, ובדקנו ותיקנו גם את השלט שאנחנו הכנו בשיעור הקודם. אלה הדברים. דבר אחרון, ובזה אנחנו ניפרד, תלמידים יקרים, אני רוצה שתחשבו על נושא מתחום בית הספר או מחוץ לו, שלדעתכם צריך איזשהו תיקון או שיפור, והכינו כרזה מתאימה או שלט שישכנע את האנשים שם לשפר את התנהגותם. לדוגמה, בספרייה, איזשהו שלט, בתחנת האוטובוס, לשפר איזשהו משהו שצריך שיפור, בהסעה שלכם. תחשבו מי הם הנמענים. נמענים, זה, אני מזכיר לכם, זה האנשים שאליהם אנו פונים. והתאימו להם את הטקסט. כתבו משפטי שכנוע וסיסמאות על פי המאפיינים שלמדנו. מה למדנו? זוכרים? משפט צריך להיות קליט. פונה גם לשכל, אבל גם לרגש. איזושהי סיסמה, נכון? אין לנו הרבה הרבה זמן, צריך להיות קצר וקולע. פנייה ישירה על ידי שימוש בציווי או בשאלה. סימני פיסוק מתאימים, סימן קריאה, סימן שאלה וכן הלאה. וכמובן, להתלוות על ידי תמונות, איורים וצבעים מתאימים למסר שאתם רוצים להעביר. בסדר? אז זוהי משימת הכתיבה. כמובן, אני רוצה שתשלחו את זה כאן או להורים, או לחברים שלכם, ותגידו להם האם זה מעניין, האם זה קולט, האם זה אפשר להשתכנע מזה, ואם לא, מה כדאי לשנות, בשביל שזה באמת ישיג את המטרה של השלט שלי. בסדר? אז אלה הדברים, תלמידים יקרים, מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתם, שלום ולהתראות בשיעורים הבאים.